טוב, אז שלום וברכה. אנחנו באמת נלמד על סימני ראש השנה. לכאורה זאת התעסקות בדבר הכי פחות חשוב. בסדר? לכאורה בראש השנה. ברור שהדבר הכי חשוב זו תקיעת השופר, שמיעת קול השופר. עסקנו בזה בשנים עברו על המשמעות של הקוד המוזיקלי, המשמעות הרוחנית של תקיעה שברים, תרועה תקיעה. דיברנו על זה בעבר בעריכות, וכמובן של התפילות יש משמעות גדולה, ויש הרבה דברים שעומדים לפני הסימנים, אבל אני בכל זאת רוצה ללמוד איתכם ביחד את סימני הסדר, מתוך רצון דרך זה להתבונן על דברים שהם הרבה מעבר לזה. בסדר? לא הסימנים כחזות הכל, אלא הסימנים כאיזשהו שער ופתח לדברים אחרים. לפניי נמצא סדר ליל ראש השנה גם של נוסח אשכנז וגם של עדות המזרח, אז אני אקריא את שניהם שאף אחד לא ארגיש סדר מקופח. אף שלהרגיש מקופח זה גם עניין הדתי. מי יש לו זכות להרגיש מקופח? סליחה? לא יודע, לפניי נוסח ארוך ומכובד. כתוב לי סדר ליל ראש השנה אשכנז והוא ארוך ומכובד. אלא אני מסכים איתך שהרבה אשכנזים לא כל כך מכירים את זה. בסדר, המקור כידוע מהגמרא, שתא דאמרי סימן המילתא היא, כיוון שהגענו למסקנה שיש איזו משמעות וערך לתת סימנים, סימני דרך, לכוון דברים, דרך מציאויות שקורות, כשתמיד יש את הדיון ההלכתי מה בין זה לבין ניחוש וכולי, לא נעסוק בזה עכשיו. אז כיוון שכך אומרת הגמרא, ייקח אדם בראש השנה תמרי ורימוני ויומר יהי רצון וכו', וזה בגמרא מופיע עם מעט סימנים, כנראה הגמרא בבלית הייתה אשכנזית, ואחר כך זה התפתח, יש לנו בשולחן ארוחות סימנים והרימה מביאות סימנים ובעצם טוב בכלל להרבות בסימנים, אבל אנחנו נעסוק באמת בסימנים המקובלים, לאו דווקא לפי הסדר. סדר, כלומר, לאו דווקא לפי הסדר שאנחנו אומרים בראש השנה, לפי איזשהו סדר שאני ברשותכם ככה אנסה לעבוד דרכו. אז הסימנים לפחות שמופיעים כאן זה תמרים, רימונים, תפוח בדבש, רוביה, קרה, סילקה, דג, ראש של דג. סדר, אצל הספרדים זה כבר עובר להיות או של דג או של כבש. יצא לי פעם ארוחה כזאת שכבש הסתכל עליי כל הארוחה. לא נעים, לא נעים. היה אוכל טוב, לא היה תיאבון. בסדר? לא שהדג זה כזה להיט. בסדר? אבל... אוקיי. אז בואו נראה. אני אתחיל דווקא עם הקלאסיקה. שאגב, על אף שבסדרים למשל שמופיעים לפניי, התמרים מופיעים בראשונה מתוך כל החשבונות של שיבת המינים והקרוב לארץ וכל מה שאנחנו יודעים תמיד, כן, את קדימות הברכות. עם זאת יש פוסקים שאומרים שמי שרוצה יכול לברך על תפוח בדבש ראשון. למה? כי כל מה שנאמר בקדימויות זה אם כרגע מגמתך לאכול שניים שלושה פירות ואתה עכשיו מתלבט על מה לברך קודם, אז יש סדר. אבל אם יש סדר עקרוני שאומר עכשיו אני אמור לאכול תפוח בדבש ותו לא מדי, אחר כך יהיה, כן, כלומר, זה משהו שהוא קשור לסדרים, יש כאלה שאומרים שזה משנה תוכנית הברכות, אני לא אומר פה פסיקה, אני אומר דברים ששמעתי מפוסקים, ומכל מקום, אנחנו נתחיל בתפוח בדבש, בלי קשר לסוגיה הלכתית, סליחה? כן. נכון, אבל זה באמת היה ייחודית לרמב״ם, נכון. אוקיי, תפוח בדבש, בסדר? אז אנחנו על תפוח בדבש שאומרים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. זה קראתי מנוסח אשכנז, בוא נראה מה קורה אצל הספרדים. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. תחדש, תתחדש, בסדר? לא נראה כמו הבדל מהותי, משהו חסר לכם בהקראה שהקראתי? שנה טובה ומתוקה? בלי דבש. בלי דבש. אוקיי, אז באמת הרבה טועים וממשיכים. ואומרים שתתחדש או תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש. ואנחנו כמובן בנוסחים המקוריים לא מוצאים את הדבר הזה מהטעם הפשוט שאנחנו לא רוצים להגביל טוב. כלומר, כשמבקשים שפע, שפע ברכה, שפע טובה וכו', אנחנו לא רוצים לבוא ולומר כמה? כדבש. ואם אפשר יותר. אפשר בלי גבול. אנחנו לא רוצים ליצור מצב שאנחנו כאילו חוסמים את זה. ולכן אנחנו אומרים שנה טובה ומתוקה. כמו מה? כמו מה שאתה רוצה. שפע, בלי גבול, בלי חסימות. בסדר? ולכן אנחנו אומרים את הדבר הזה. קשור למה שכתוב במסכת תענית במשנה. אם אתם זוכרים על חוני המעגל שמבקש גשמים אחרי כל המצב הקשה. ואז באים אליו ואומרים לו, כשם שביקשת שירדו, כך יתפלל עליהם שיפסקו, כן, מרוב גשם, ואז הוא אמר להם, כך מקובלני מבית אבי אבא, שאין מבקשים על רוב טובה. כלומר, אנחנו לא רוצים להגביל טובה. אנחנו, כשיש טוב, אני אגיד את זה למשל בשפה של הגשם, זה גם בדברים אחרים, הרבה פעמים יש טוב שאנחנו כבר הופכים אותו לרע בתפיסה שלנו. למשל גשם. גשם זה טוב. אז מה קרה שאותו גשם שהם רצו הפך להיות לא טוב? כי לא היו תשתיות. כלומר, גם היום מדינת ישראל, אם היא הייתה מכינה את עצמה כראוי ואוספת כראוי את הגשמים שמגיעים ומטפלת בהם כראוי, אז לא 98% מהמים היו הולכים לאבדון, כן? אלא היו לנו הרבה יותר מאגרים, הרבה יותר דברים. לא היו הצפות היום בכל עיר מערי המרכז, אין לנו שלגים, אין לנו זה שפע מאוד, כלומר יש מאוד מעט גשם יחסית למדינות אחרות ותמיד הצפות והפסקות חשמל, כל זה שייך לרוב טובה. כדי לקבל את רוב הטובה צריך להכין כלים, להכין יכולת להכיל את רוב הטובה. האוטומט של אנשים זה שכשיש הרבה מדי אז אומרים די, לא רוצים, וזה כמובן בנפש לא טוב. זה קשור להרבה דברים אחרים. אני תמיד רואה את זה ככה באופן ציורי, כשאדם עולה לאוטובוס ומשלם, נכון? נגיד זה עולה, כמה עולה היום נסיעה בתוך העיר? כמה? 5.90 שקלים. זה הרבה זמן כבר המחיר הזה. יפה, כל הכבוד למשרד התחבורה. אז בסדר, 5.90 שקלים. עכשיו באנם הכניס יד לכיס, מה הוא רוצה שיהיה לו בכיס? 5.90 שקלים. לפעמים קורה לו אסון, מה הוא מוציא מהכיס? 200 שקל. עכשיו הוא מתבאס, איי, נתקעתי עכשיו 200 שקל. זה רוב טובה שצריך, איזה כיף. במקום 5.90 שקלים, יש לי 200 שקל. בסדר, אבל גיל ההתבגרות הוא כזה, יש הרבה דברים בעולם שהם בעצם רוב טובה, שאנחנו מבועלים ממנה, אנחנו לא יודעים איך להכיל אותה. אז קודם כל, בלי כדבש. שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. בואו נדבר רגע על השנה טובה ומתוקה, אחרי זה ניתן את הדעת על התתחדש והתחדש. שנה טובה ומתוקה זה כמעט יושב על גבול הבלתי אפשרי. כי אנחנו במהלך כל... בשגרת חיינו, שני המושגים הללו עומדים בדרך כלל בסתירה. כלומר, בדרך כלל, מה שמתוק הוא לא טוב. מה שטוב הוא לא מתוק. בדרך כלל, כמו שאמר לי איזה חבר שהוא רופא, הגשנו, כשהערכנו אותם, הגשנו, לא זוכר מה זה היה, רוגלך, אני יודע, משהו עם עוגיות. אז הוא אמר, והוא לא לקח, אז אמרנו, בכבוד, תתכבד, תרגיש חופשי. אז הוא אמר, זה האויב. זה הכוונה, הסוכר, המתוק. זה האויב. ובכלל בחיים שלנו הרבה פעמים אדם שהוא מכור למתוק, אדם שהוא מכור לעונג, לחוויה החושית והרגשית המאוד חזקה וכולי, החושנית הזאת, הרבה פעמים הוא לא יכול לעשות את מה שטוב. ואדם שרוצה לעשות את מה שטוב, הרבה פעמים הוא צריך להחליט שהוא מוותר על המתוק והנעים והכיפי והסדר, זה הרבה פעמים יושב בניגוד אחד לשני, עד כדי כך שרבנו רב קוק מצטט ככה בסגנון מאוד יפה במוסר אביך את רבנו בחיי, והוא כותב תנאי אתנה החסיד בחובת הלבבות עם הנפש שתקבל עליה מרירות הסם. כלומר, אם אתה רוצה לעשות שינויים בחיים, וזמן של התחדשות של שנה חדשה זה ממש הזמן של שינויים בחיים, אם אתה רוצה לעשות שינויים, יש תנאי שאתה צריך להתנות עם הנפש שלך, וזה לקבל את מרירות הסם. שינוי הרגלים זה קשה, יש לזה מרירות. להתחדש זה קשה, לא סתם אנשים מתקשים להתחדש, רוב האנשים תקועים בתוך המציאות המוכרת והידועה להם, זה קשה מפני שההרגל הוא כבר לא דורש ממני שום מאמץ, הכל עובד באוטומט והכל מוכר ובטוח ורגוע וידוע, ופתאום אתה מתבקש למשהו אחר ולשנות מהתמכרויות ולשנות מכל מיני דברים מהסוג הזה, זה משהו שהוא תובעני מאוד מאוד. ברבנו בחיי ומתנה כביכול, כי אני מנפש תנאי, שתקבל עליה את מרירות הסם. כלומר, יחליט האדם שהוא מחובר אל הטוב במחיר המתוק. והוא עושה את מה שטוב גם אם זה לא מתוק, לא רק לא מתוק, גם אם זה מר. אחר כך כותב שם הרב קוק בסוגריים כאלה, יכול להיות שאחר כך אתה תגלה שזה לא כזה מר, אבל אתה חייב להיות מוכן לקבל את המר. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאדם משנה הרגל ונחוש לעשות את זה, ואחר כך נהיה לו ממש טוב, כל מיני אנשים שעושים דיאטות, בסדר? ההתחלה יכולה להיות סיוט, כי הם רגילים כל כך למתוק הזה, ולטעים הזה, ולמיידי הזה והכל. פתאום כל מיני דברים שצבועים בירוק, וחסרי טעם וריח, ומה עושים איתם, וזה כל כך לא... לא. אז ההחלטה היא בהתחלה לקבל את מהירות הסם. לא משנה מה יהיה, אני שם. אחר כך אדם פתאום מגלה כלילות בתנועה, בריאות, חיוניות, פתאום זה גם אפילו מגלה שיש בזה טעם בדבר המשונה הזה וכו'. טוב, אז, אבל זה אחרי שהוא החליט שהוא לא משועבד אל המתוק. מה אנחנו עושים בראש השנה? בראש השנה אנחנו עולים למקום שהוא כמעט, נגיד ככה, זה מאפיין בכלל את ראש השנה, מה שאני אומר עכשיו. ראש השנה, כיוון שהוא יום הרת עולם, סוגריים, מה קרה בראש השנה? מה קרה בראש השנה? אז מה קרה? בריאת האדם. ובכל זאת כבודו אומר יש מחלוקת. יסביר. כן, אז נעשה סדר. נעשה סדר. אומרת הגמרא, מחלוקת רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע, נחלקו שניהם, מתי נברא העולם? רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. יצא לכם פעם לברך ברכת החמה? מתי ברכתם? בניסן. סימן שמה ההלכה? שבניסן נברא העולם, כי אנחנו מברכים כשזה חוזר למקום שלו בראשית. זאת אומרת שבעצם ראש השנה לכאורה חל בפסח או בחודש ניסן. אז מה כל הקטע? כן? ובכלל אנחנו יודעים שההלכה כרבי יהושע לעומת רבי אליעזר, רבי אליעזר היה שמותי מבית שמאי, ורבי יהושע מבית הלל, והלכה כמותו לעומתו. אז איך זה מסתדר כל העסק הזה? אז באמת שואל תוספות שם, מה עושים עם הסתירה בין הציון שלנו את ראש השנה כיום הבריאה לבין מה שאנחנו יודעים הלכתית שזה פשוט לא נכון. תשובה, אומר שם התוספות, אין מחלוקת, כולם יודעים שבניסן נברא העולם. ובתשרי עלה העולם במחשבה להיברות. אנחנו יודעים שהעולם שלנו לא נברא ברגע. יש עולמות, עולמות הביאה, כן, יש שלבים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אנחנו יודעים שיש שלבים, ולכן עלה במחשבה להיברות כביכול, אצילות, משהו מאוד נשגב, רוחני, רעיוני, כן? זה קרה בראש השנה של תשרי, זה קרה בתשרי. בפועל העולם נברא בניסן, זה מתאים מאוד מאוד לאיך שאנחנו חוגגים את הימים האלה. אם אתם זוכרים כתוב, שמתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. רק הקדוש ברוך הוא שאינו עולם מתקיים, ערב בו מידת הרחמים. ראש שנה הוא יום הדין, כלומר הוא היום של מה היו התכנונים, האידאה, הרעיון המקורי, מה היה? זה ראש שנה. ניסן זה כבר, ניסן זה חסד, ניסן זה כבר עירוב של רחמים, זה כבר מציאות שהיא ארצית, שהיא בעצם ממומשת יותר, מאפשרת קיום, זה שייך באמת לכל מה שאנחנו חווים באזור פסח וכו'. מה זה אומר אבל? זה אומר, לכן אנחנו מקפידים לומר, היום הרת עולם, הרת מלשון הריון. עלה במחשבה, באיזה אולטרסאונד שמימי כבר היה אפשר לראות את העולם. אבל זה עד לא... סליחה? כן, אתה יודע, כי אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור, זה לא יושב אחד לאחד על הדבר הזה. ומניין לך שהשנה הזאת לא הייתה מעוברת במחשבה? בסדר. טוב, מכל מקום, זה שאנחנו שווים בראש השנה אל המחשבה, אל הדין, אל האידיאל, אל התוכנית לפני הפשרות שלה, זה גם מאפשר לנו בראש השנה לעלות, לצמוח הן ברצונות שלנו, בשאיפות שלנו, והן בתפילות שלנו למקומות שהם מאוד אידאיים. אנחנו מבקשים בראש השנה דברים שאם תשאלו אדם מהרחוב ולא מהרחוב, גם אדם שיושב פה, עד כמה זה ריאלי, הוא יגיד לך זה הזוי. אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו מבקשים, בסדר, אולי נלך להזיה הכי גדולה, כן, לכאורה, יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אני מציע פרס כספי מאוד גדול למי שיצליח לעשות אגודה אחת, סתם בניין משותף בירושלים. לא, לעשות אגודה אחת שכונה בירושלים. זה עוד בירושלים, בסדר? לעשות אגודה אחת דתיים וחילונים, חרדים ודתיים, חרדים וחילונים, אבל עזבו את זה. לעשות אגודה אחת, שני ראשי ישיבות ציוניות דתיות שהם לא בדיוק 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 אותה תפיסה. בהצלחה, כן? זה ממש פרויקט לעשות אגודה אחת. לעשות רצונך בלבב שלם. עכשיו אני לא מדבר כבר לעשות אגודה אחת. איראן, ישראל, לוקסמבורג, ארצות הברית, מאוריטניה וכו' וכו' וכו'. ראש שנה, אנחנו מטפסים לפסגה כל כך, חזון כל כך שלם, כל כך לכאורה לא מציאותי, אבל אנחנו עפים למקום שהוא קודם לכל המציאות, ובמקום האידאי הזה אנחנו אומרים, אנחנו מאמינים גם בכל לב שהוא יתגשם, רק אני אומר, הפער בינו לבין המציאות כיום הוא פשוט עצום. יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. כל הרישה כולה כעשן תכלה. תפתחו עיתונים? לא היה מה לכתוב, בסדר? כל המציאות, הכל, אנחנו מדברים על טהרה של כל המציאות, תיקון של כל המציאות. זה חלום שהוא באמת, באמת, באמת מאוד אידאי, כמעט, כאילו כמעט קשה, כשאתה ממש מקשיב למילים של התפילות של ראש שנה, זה ממש לא יאומן מה שאנחנו מבקשים, זה שיא השיאים. אבל, כך זה בראש השנה. אנחנו יכולים לראות, למשל, באותו הקשר ממש, הזכרנו את זה בשנים עברו, אני חושב, שכשחנה מבקשת, חנה, הרי אנחנו קוראים בהפטרה ביום הראשון של ראש שנה, את סיפור עקרותה של חנה, כן, זה שהיא נפקדה וכו', וכתוב מה היא ביקשה. מה היא ביקשה? ונתתה לעמתך זרע אנשים. אישה עקרה, מבקש מהקדוש ברוך הוא, מה היא מבקשת? מה היא מבקשת? זרע אנשים, קרי, הרבה ילדים, זה הפשט, שזה אפשר להכיל, בסדר? זה הגיוני. אבל חז"ל מלבישים את הדבר הבא בתפילת חנה ואומרים, נתתה לעמתך בבקשת חנה, זרע אנשים, זרע ששקול כשני אנשים ומה נינהו משה ואהרון. כלומר, עומדת אישה עקרה במשכן ויש לה בקשה, היא לא מבקשת ילד. היא מבקשת ילד, שמבחינה רוחנית יהיה שקול כמו משה ואהרון. מה זה הדבר הזה? זה כאילו, איזה מבקשות אלה? וגם סתם אישה קרה, תגיד לי אישה קרה, תקשיבי. יש ילד אבל סוג ג' היא קופצת על המציאה. תביא סוג תף תביא, העיקר תביא. לא, 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 אני רוצה ילד כמו משה ואהרון. מעניין, זה גם מתגשם, כן, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. אני רוצה, חז"ל אומרים פירוש נוסף, ילד שימליך שני אנשים, שהוא בעצמו ימליך שני מלכים, גם זה התגשם, שאול ודוד. אני רוצה ילד שהוא יהיה מאוזן עם כל תכונות הנפש בין הבריות, לא מוקצן לכל דבר, שיהיה בין האנשים. עוד פירוש של חז"ל, היו לה חתיכת דרישות מאוד גבוהות. למה? כי זה היה ראש השנה. או כי לפחות יש אומרים שגם התפילה הייתה בראש שנה, יש אומרים שהפקידה הייתה בראש שנה, ומכל מקום השורה התחתונה היא שבראש השנה קורים דברים שהם חוזרים אל הראשית, לא שבועים בתוך כל המציאות הרגילה. זה גם יסביר עוד דבר, שהעקרות נפקדו בראש השנה, נכון? איזה עקרות? אימותינו. בואו נפרט. סליחה שאני שואל בכל זאת, בואו נפרט. איזה אימותינו? שרה. שרה, רחל וחנה. ומה עם רבקה? לא. לא, מה אני אעשה? היא נפקדה, לא בראש השנה. הגמרא שמספרת על פקידת העקרות מתעלמת מרבקה. רבקה לא נפקדה בראש השנה. למה? זה יושב על אותו מקום בדיוק. למה? כי ראש השנה זה המקום שבו קורים הדברים האידאיים, במקום שנראה שהכל כבר בלתי אפשרי, לא ייתכן לשינוי, שום דבר כבר לא יקרה, קורים הדברים הכי פליאים. ולכן אצל אברהם ושרה זה כבר היה ייאוש. למה? שהרי אנחנו יודעים שאברהם אבינו בעצמו כבר אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך, אנחנו משלמים הרבה על התפילה הזאת, בסדר? אברהם אבינו עצמו הכניס, או שרה עצמה הכניסה את שפחתה, את הגר תחתיה, אולי בנה ממנה, כלומר זה כבר היה מקום כאילו הבלתי אפשרי כבר. ואז בראש שנה זה פותח את כל הבלתי אפשרי. כנ"ל עם רחל, כי רחל כבר, היא אומרת, אבא לי בני, מאין מתה אנוכי, ויעקב אבינו אומר לה, התחת אלוקים אני אשר מנח מפרי בטן, כלומר את מנועה, הקדוש ברוך הוא מנע ממך, זה עבוד. כנ"ל אצל חנה, כבר בעלה גם מתייאש, והוא אומר לה, אנוכי טוב לך, מעשרה בנים. כלומר זה כבר מקום שזה כבר לא יכול לקרות. ואז זה נפתח בראש שנה. אצל רבקה אנחנו פוגשים את העקרות שלה במקום שאין יאוש. שהרי אנחנו פוגשים ויתר יצחק, כן, להשם נוכח אשתו כי יקראי. זה מתפעל בקרן זווית זו, זו, כלומר אין יאוש. כשאין יאוש בעולם כלל, זה לא מתאים לראש שנה. בסדר? מכאן שלא טוב לנסוע לאומן באוסטם. אז בסדר? זה כאילו לא מתאים. כן. אז אוקיי. למה אמרתי את כל זה? בגלל אותה בקשה, אותו סימן מאוד יומרני, שמבקש את משהו לא בחוקי העולם שלנו כרגע, וזה שהמתוק והטוב יהיו שלובים זה בזה. זו מציאות שהיא מעל העולם שלנו. בעולם שלנו, כל מן דאביד רחמנה לטב אביד, על מה אנחנו אומרים? על דברים שנראים לנו לא טובים. אנחנו אומרים זה לא טוב, זה מר, זה לא נעים, זה כואב, זה סיוט, אבל זה טוב, אני יודע. אבל זה כואב לי, הייתי מוותר, כמו שבגמרא בברכות, כל הצדיקים שהיו חולים וכו', ושאלו אותם, אלה שבאו לגאול אותם, שאלו אותם, חביבים עליכם ייסורים, אמר, לא הם ולא שכרם. אני יודע שזה טוב, אבל אני לא יכול לעמוד בסיוט הזה. או כמו שחז"ל אמרו על ימות המשיח, ייתי ולא אחמיני, ייתי ולא אחמיני. אני רוצה שזה יבוא כי זה טוב, אבל אני לא רוצה לראות את זה כי זה סיוט. בסדר? כלומר, בעולמנו הטוב והמתוק הם אויבים כמעט זה לזה, הם בוודאי לא הולכים בהתאמה תמיד. בסדר? זה עדין. או, בדיוק. אתה כבר מתפשר, ואני לא מוכן להתפשר בראש שנה. אני אומר בעיניי שבראש שנה אנחנו מבקשים שכל הטובות יופיעו אלינו במתיקות. כי אנחנו מדברים על עולם אידי, ובעולם האידי לא יהיה מתח. אנחנו תמיד, העולם הדתי שהתרגלנו אליו, הוא עולם שיש בו תמיד מתח. תמיד חוויה כזאת של לפום צערה אגרה. כמה יחב יותר? ככה יותר שכר, ככה יותר. גילו בירדה, כל הדברים האלה, תמיד, זה תמיד מתוח, זה תמיד עם הדבר הזה. בעולם האידאי שבראש שנה אנחנו חוזרים עליו, מה החלום, מה השאיפה, מה הדבר הבלתי מוגבל, טוב ומתוק, שלובים זה בזה, תודה רבה, שום פשרות. בסדר? אז זה החלום. לכן גם אנחנו לא מקבילים את זה כדבש. לא כדבש, כאין סוף. לא יודע כמה, לא רוצה להגדיר בכלל. בסדר? חופש מוחלט של התאמה בין טוב לבין מתוק, שכמובן זה בא לפתור דבר מאוד גדול. כל זמן שיש מתח בין טוב למתוק, אז האדם יכול לאהוב את הטוב בהגבלה. הוא לא יכול לאהוב את הטוב. אם זה מר, ילד יודע שלאכול, נגיד לקבל תרופה, יסבירו לו 1,000 פעם זה טוב, הוא חייב את התרופה הזאת, זה טוב, זה יציל לך את החיים. והוא שונא את זה, והוא לוקח את זה. אבל הוא לוקח את זה, והוא מעווה את הפרצוף, והוא לא שמח בזה, אתה לא יכול לטבוע ממנו להיות מאושר בזה. כנ"ל עם אדם, אולי, זה אולי תהיה הבחנה. כולנו מבינים שכדי שתהיה פה מדינה שיהיה אפשר לחיות בה ולעשות בה דברים טובים, צריך לשלם מיסים. יש פה מישהו שנלהב לשלם מס הכנסה? אה? לא ממש. רעיונית. זהו, תלמידי... כן. אני שואל אותך אם אתה נלהב, לא אם אתה רעיונית. יש המון אנשים שמוכנים לשלם מס רעיוני. מס רעיוני, 100% זה מס רעיוני. אין להם שום בעיה. אני עוד לא פגשתי הרבה אנשים שכשהם מקבלים את התלוש של מס הכנסה, הם רואים מעולה. מעולה. איזה יופי. ברוך השם שאני זוכה להיות חלק. לעומת זאת, כשאדם, אם יעשו עכשיו התרמה, נגיד, לא יודע, המדינה תצא באיזה זה, התרמה לחיילי צה"ל, התרמה לקניית צוללת חדשה, לא יודע מה, בסדר? אני מניח שאנחנו נשלם את אותם סכומים בהתלהבות. למה? כי אנחנו בעניין. או אנשים שנותנים צדקה או תורמים לעמותות או כל מיני דברים כאלה, אנחנו נותנים בעצם מס, ואנחנו נותנים אותו מרצון, בחשק, בתחושה טובה. הפער הזה אנחנו מבקשים למחוק בראש השנה. כלומר, מבקשים להגיע למקום שבו עבודת השם לא תהיה במרירות. היא לא תהיה בתחושה... יש לרב קוק בן אייל, זה ממש דבר נפלא מאוד על על הגמרא שאומרת, גדול המלווה את חברו יותר מן הנותן צדקה, ומטיל בכיס יותר מכולם. עדיף להלוות מאשר לתת צדקה, עדיף לעשות עסק עם העני יותר מאשר להלוות ולתת צדקה. בדרך כלל איך אנחנו מסבירים את זה? שזה בעצם התחשבות במצבו הנפשי של העני. כי אם אני נותן לו צדקה אז הוא בבושת פנים, ואם אני נותן לו הלוואה אז הוא פחות בושת פנים, ואני עושה איתו עסק, זה בכלל המצב ממש נפלא. כלומר זה בשבילו. ומה הייתי הנותן? לכאורה אני הנותן יותר צדיק ככל שאני נותן את זה יותר כצדקה. אם זה צדקה אז אני ממש שעקל, אם זה הלוואה אני חצי שעקל, אם אני עושה איתו עסק אז אני בסדר, אינטרסנט, בסדר? זה. בא הרב קוק והופך את הקערה על פיה ואומר, הוא אומר לו, חשוב לחז"ל לומר את ההגדרות האלה, כי נתפס אצלנו שתמיד להיות בסדר ולהיות מוסרי זה להפסיד. תמיד כשאני נותן צדקה, אני עבדתי וויתרתי, ובוויתור יש כאב, הביטוי שהוא נוקט שם זה, יש כאין טינה בלב. כנגד הצד המוסרי הזה. חמצמצות כזאת, תחושה לא נוחה. בסוף אני עבדתי והוא מקבל את הכסף. תחושה לא נעימה. באו חז"ל באמירה הזאת ואמרו שבעולם מתוקן נגיע למקום שבו זה לא הכרח שיהיה אחד דבר אחד עם השני. זה קשור, אני ככה מדבר קצת אסוציאטיבית, אבל הכל קשור, נגיד, אשתי עובדת סוציאלית, כן? וככה הפעם יצאנו לדבר על ענייני, האם אנחנו עושים מספיק חסד בבית, אם אנחנו זה, אם זה, ואז היא דיברה על הרצון שלה לעשות כך ולעשות כך ולעשות כך, וכי היא לא עושה מספיק. אז אמרתי לה, אבל את עובדת סוציאלית. אז אני אומר, כן, אבל אני עובדת סוציאלית. אני רוצה לעשות חסד, וזה. שזה כמובן, אבל זה כמובן, בסדר, אשתי תמחה לי, אני מקווה, אבל... זה כי התרגלנו לחשוב ככה. אבל באמת בעולם מתוקן זה הפוך צריך להיות. אם מדינה יכולה לשלם משכורת כדי שתוכל לעשות חסדים להתמסר אליהם, זה אחלה חסד. זה החסד הכי טוב. בגלל שזה חסד שבו הטוב והמתוק מחוברים גם יחד. אפשר לעבוד ולעשות דברים טובים. תורה זה סיפור אחר, אנחנו יודעים, מורכב, מה אתם בחינם, אף אני בחינם, בסדר. מה אני בחינם, אף אתם בחינם. עזבו את זה כרגע. אבל כשיטה, זה שהתרגלנו לא לספור חסדים. אדם שהוא רופא, נניח שאין לו זמן אחר כך להתנדב בשום מקום. הוא 100% מהזמן שלו, הוא עושה צדקה וחסד עם הבריאות, חסד בעיקר. אבל משלמים על החסד, אז מה? מה זה קשור? מה זה קשור? משלמים כדי שאתה תוכל לחיות ולעשות חסד, הכל בסדר. כן, מישהו רוצה להגיד משהו, כן. כן. כן? אז ברור שיש תמיד את הצד של יש מסירות נורא גדולה כאשר אני גם מפסיד, ועם זאת בעולם שלם ומתוקן, מה זה העולם הזה של הלא יחדל, של האפס כי לא יהיה בחייביון, מה זה המציאות הזאת? זה מציאות כזאת שתמיד יהיו אנשים שזקוקים וכולי, אבל תהיה מערכת שלמה שתעשה להם טוב. בעיניי כשאדם בוחר מקצוע ובמקצוע שהוא בוחר הוא עוזר לנזקקים. אז מה הם משלמים לו על זה? עד רבה, טוב שמשלמים לו על זה. לא ישלמו לו על זה, יעשה פחות חסד. לא, כמה שחסד אפשר לעשות כשאתה עצמך הופך להיות מקרה סוציאלי. לא משנה, אל תדאגו, המדינה השאירה את המצב הזה, הכל בסדר. העובדים הסוציאליים שמקבלים משכורת, הם עדיין עושים את זה בחסד. הכל טוב, אין לנו תלונות ברמה אישית. אני אומר ברמה הכללית. כן. כן. אז כולם שותפים, לגמרי, מסכים לגמרי, ממש. יפה, לגמרי ככה, ממש מקבל. אז אם נסכם רק נאמר מעבר לכל מה שדיברנו, שבעצם ראש שנה, כשניגשים לתפילות ראש שנה, ניגשים אחרת מכל השנה. כל השנה, אתה בסופו של דבר עוסק בתוך זירה מוכרת, ומבקש בתוך הזירה המוכרת. יש מחלות, מבקשים רפאנו, ויש צרכי פרנסה, מבקשים ברך עלינו, וכו' וכו'. אבל ראש שנה זה איזו הזדמנות, כמו שעשתה חנה, הזדמנות בעצם לצאת מהזירה הרגילה ולהגיע לאידיאל. מה החזון? ולכן כל תפילת ראש שנה עוסקת בחזון הגדול הזה. הרבה אנשים נורא מתוסכלים בתפילות ראש שנה. אנשים שהם בחוויה שלהם, מחוויה של איזה יום הדין. ועכשיו יום הדין, אז יש משפט ויש משפט, צריך לבקש סליחה, צריך להתעסק עם כל זה, והם באים, ואז כל התפילה תופחת על פניהם, כי היא לא מתעסקת עם זה בכלל. תפילה עוסקת באמת בשיא. בשיא הזה יש המלכת הקדוש ברוך הוא, בשיא הזה יש עולם שנראה כמו עולם שהמליך עליו את הקדוש ברוך הוא. אני אומר שבעיניי זה חלק, זה הדבר בעבודה הנפשית, התפילתית של ראש שנה. אוקיי, אז ירצם לפניך השם אלוקים וקרבתנו שתחדש לנו שנה טובה ומתוקה. הבטחתי לדבר על התחדש או תתחדש, לא משנה כרגע, אבל אני אעשה את זה דווקא לא דרך התפוח, אלא דרך הדג. בסדר? בוא נעבוד דרך הדג, כבש, לא משנה. אז אנחנו אומרים, כמו שאתם שמים לב, אנחנו לא נסיים היום את כל סדר ראש השנה. בסדר? מה? מה זה? כן, אבל אנחנו נעשה את כל האמצע בעזרת השם שבוע הבא. אם יהיה צורך, נדחה ראש שנה, מה צריך? אני אגיד לכם, אני פשוט מדבר פה הרבה, כי בבית כשמגיעים לסימנים האלה כולם רעבים, אז אני מוציא לכם את כל הדיבורים שלי, ושם פשוט אומרים יהיה רצון ואוכלים. צריך לחשוב עסקי בסוף. טוב, יהיה רצון מלפניך, מעניין שפה באמת אין בכלל אצל האשכנזים את הראש והזנב, בכלל לא מתעסקים בזה, מעניין? אז אני אקריא מהספרדים. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שנהיה לראש ולא לזנב. לא מופיע פה בנוסח האשכנזי, אני לא יודע, יכול להיות זה לא מדויק. נדמה לי שראיתי בעולת ראייה שכן מופיע, מנוסחים אחרים שכן מופיע. כן. כן. מה זה העדה שלנו שנדע? תוניס. כן. כן. אז פה יש, יש את שלושת הדברים, גם את הנפרה ונרבה כדגים, ויש את ה... שלא תשלוט בנו עין הרע, כדגים האלה, שלא שולטת בהם עין רע. ועל הכבש יש גם את תזכור לנו את העילו של, כן, של יצחק וכו'. טוב, אז בהכל בעזרת השם נשתדל לגעת, אני כבר לא מאמין בעצמי שנספיק, אבל בסדר, בואו נדבר רגע על הראש והזנב. קודם כל, המקור של זה, יודעים איפה המקור של זה? שנהיה לראש ולא לזנב, המקור? או, כלומר, פרשת שבוע הקרובה, כמדומני, נכון? פרשת כי תבוא בברכות והיית לראש ולא לזנב, כן? בכללות, ההפך, כן? הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב, בסדר? הוא יעלה למעלה, אתה תרד למטה וכו' וכו'. ובואו באמת נדבר על הראש והזנב. אז יש את הראש והזנב במובן באמת הפשוט שמופיע בכללות ובברכות שם, וזה ש... שאנחנו רוצים להיות למעלה ולא למטה, הראש ולא הזנב, המנהיגים ולא כן, האלה שמתחת, קשור למה שאנחנו אומרים, ידבר, כן, לקראת התקיעות, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. שהזכרנו את זה הרבה פעמים, שידבר, זה לא חלילה ידבר, כן, איזה חומר הדברה או משהו כזה, אלא ידבר, הכוונה באופן פשוט ינהיג. דבר אחד לדור, לא שני דברים לדור, כן, ינהיג את העמים תחתנו. השאלת השאלות, מי מנהיג את העולם הזה? מי מנהיג הכל? כל התורה התחילה בשאלה הזאת, כל הוויכוח בין יעקב לאסב זו בשאלה, מי ינהיג ערכית את העולם הזה? עוד לפני כן יצחק וישמעאל, מי ינהיג את העולם? ובעצם זאת שאלת השאלות, עליה כל האנטישמיות, עליה כל מלחמת העצמאות שלנו, עליה הכל יושב. מי מנהיג? לא במובן הפוליטי, הכבוד, האינטרסים, המשאבים הכלכליים וכו', במובן הערכי. מי נותן את הטון הרוחני בעולם? מי הראש של העולם? אמרתי בהזדמנויות אחרות שאנחנו כבר התרגלנו לכל מיני אקסיומות. למשל, התרגלנו שבית הדין לפשעים בינלאומיים נמצא בהאג. כאילו ברור שהשוויצרים החמודים האלה שיודעים לעשות שוקולד ושעונים וכל מיני דברים כאלה, אז מן הסתם הם גם מבינים במוסר. בסדר? אבל זה, זה כמובן חלק מאיזה הסכמה שבשתיקה שלנו, סליחה? הולנד, סליחה, שיודעים לעשות תחנות רוח וקווקווים מעץ ו... וכמה עבירות על עשרת הדיברות ועוד כל מיני דברים, בסדר? אז, אז אנחנו אומרים, טוב, אז הם גם מוסריים מן הסתם, מן הסתם. יש לי חבר שהוא היה חי בהולנד ועשה תשובה וכו' וכו', והוא אמר לי שמבנה המשפחה בהולנד זה אחד הדברים הכי מושחתים שיש עלי אדמות. שם... המציאות שם פשוט חולה מבחינה מוסרית, פשוט חולה, חולה וכאילו זה נחשב תקין, זה הכי גרוע, בסדר? אבל הם הבית הדין עוד יותר טוב, שמח ששדרגתם את זה להולנד, אני שמח שהעברתם את האג להולנד, בסדר? אז כאילו יש איזו הבנה, איזו ידיעה מהי המוסר שם. זה חלק מהתרגלות שלנו להיות זנב. כלומר, אנחנו... המיטב שאנחנו מבקשים זה שלא יציקו לנו, שלא יפריעו לנו, שיתנו לנו להמשיך בדרכנו להיות הצבא הכי מוסרי בעולם שקורץ גם למוסריות שלהם וזה, שיתנו לנו שקט. אבל זה לא החלום, בראש הענק קופצים אל החלום. מה התוכנית האמיתית? תוכנית האמיתית, אנחנו רוצים להיות הראש, צריך לשים את זה על השולחן, על שולחן ראש השנה. אנחנו רוצים להיות הראש. הראש לא כי אנחנו תאבי כבוד, בצע ושלטון. כי יש לנו משימה בעולם, שהיא המשימה היחידה שאנחנו באמת מסוגלים לה, וזה להביא אמונה לעולם, ומוסריות לעולם, ורוחניות לעולם, וכל הדבר הזה. כי באולימפיאדות נכשלנו, ובמונדיאלים אני לא רוצה לדבר, המונדיאל האחרון עלינו בשנת 60. רוב היושבים פה לא היו בעולם באותו שלב. ספק, ספק, ספק אם נזכה עד ה-120 שלנו לעוד פעם כזאת, ספק. יכול להיות יעשו איזה מערוף כזה, יגדילו ל-200 קבוצות, יצא שאנחנו... בסדר? כלומר, זה לא הסיפור שלנו בעולם, מה נעשה? זה לא העניין שלנו. אבל יש לנו דבר אחד שהוא כן העניין שלנו, אנחנו הרבה פעמים בורחים מזה שהעניין שלנו. לשם אנחנו חוזרים, זה המימד הפשוט. עכשיו בואו נדבר עכשיו על הממד המרומז בתוכו וכו'. מה ההבדל בין ראש לבין זנב? אז ההבדל הכי נדמה לי דרמטי בין ראש לבין זנב, זה ש... אני אתחיל מהזנב כדי לסיים עם הראש. הזנב הוא בעצם חי חיים דטרמיניסטיים, מוחלטים מראש, מהראש. אין לו שום בחירה ואין לו שום ברירה. הוא יזדנב לנצח בעקבות הראש. והראש הוא בדיוק הפוך. הראש בכל רגע נתון יכול לבחור לשנות, להחליף, לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא באמת ראש. זה מהותו. עכשיו, רוב האנשים, רוב החיים, רוב השנה, חיים במציאות של זנב. הם יכולים להיות מנכ"לים של חברות, הם יכולים להיות מנהיגים, הם יכולים להיות פוליטיקאים גדולים, יכולים להיות כל מיני דברים. זה לא, ממש לא, זה לא נוגע. אבל המציאות שלהם היא מציאות מזדנבת. כלומר, אני מה שאני, בעקבות הנסיבות, בעקבות העבר, בעקבות חסכי הילדות, בעקבות מה שהיה עם ההורים שלי או לא היה עם ההורים שלי, בעקבות מה שעשיתי אתמול, בעקבות מה שעשיתי שלשום, ואני בעצם כבר נמצא באיזה מבוך, מעגל סגור, שהוא המשך הכרחי של האתמול. מה שקורא הרב קוק בתחילת ספר אורות, כן, בישראל ותחייתו, פסקה ב', התפיסה הסיבתית של העולם. הסיבה תמיד קשורה בעבר. למה עשיתי היום ככה? כי אתמול היה ככה. למה אתמול עשיתי ככה? כי שלשום היה ככה. בסדר? כלומר, תקוע בעבר. במובן הזה, אנחנו אנשים לא בני חורין בעליל. כלומר, אני שבוי של אתמול. למה אני מעשן היום סיגריות? כי אני בגיל 18, כשהייתי בצבא, בלבנון, היה קור אימים. ורציתי גם להישאר ער, וזה, וגם ככה החבר'ה ישנו וזה, והתחלתי לעשן סיגריות. ולכן היום אני מעשן סיגריות, כי ישנתי בגיל 18. כי אחרי שישנתי בגיל 18, כבר ישנתי בגיל 19 וגם בגיל 20, וכו' וכו'. ואז אני היום משלם את מחיר גיל 18. ככה זה עובד. מטפח את ה... אני לא יכול לצאת מזה כי אני כבר שם. עכשיו זה לא... כן, בחרתי סיגריות כי בסקר שערכתי חלק פה לא מעשנים. בסדר, חלק נכבד, אבל סיגריות כמשל, אלף ואחד דברים אחרים. כמעט כל מה שאני עושה הוא כביכול מזדנב בעקבות ההכרח. עכשיו, סליחה? אחד יאשים את הגנים. יש שיר כזה חמוד שאני מאוד אוהב אותו, של קובי עוז, שקוראים לו תפילת החילוני. אני אוהב אותו כי הוא מצליח לתמצת שם תפיסות עולם שלמות במשפטים קצרים. אז אחד המשפטים שאומר שם זה מאוד התקדמתי מוצאים מקופים ובכל חולשותיי אשמים ההורים. שזה חיבור כזה של דרווין ופרויד ביחד לתפיסת עולם מסובכת. בסדר? שבעצם אומרת, אם התחלתי מהקופים, אז כל התקדמות היא שלי. כל החולשות הן שלהם. בסדר? ואז אני בעצם, כל ההסברים לכל הבעיות הם בעבר. עכשיו אנחנו מבינים ראש שנה כיום הראשון של עשרת ימי תשובה, שהוא מאופיין בתשובת הרצון. אנחנו עוד לא משנים במציאות שום דבר, ולא עושים מה שאמנו בגדנו ולא כזה, חטא שחטאנו, אנחנו פשוט מתקנים את התפיסה. התיקון הראשון ההכרחי שבלעדיו אי אפשר, זה להגיע להבנה שאין הדבר תלוי אלא בי. שאני יכול היום להתחדש מה שלא היה אתמול ולא היה שלשום, ואני לא אנרציה ולא המשכיות של שום דבר שקרה. אני יכול לבחור, דיברנו על זה הרבה באזור פסח, מי שזוכר פה בליל הסדר, שבליל הסדר בו פותחים את האלבום התמונות המשפחתי הלאומי שלנו, ואנחנו פתאום מגלים בהפתעה שם את מתחילה עובדי עבודה זרה, יואבותינו תרח אבי אברהם ואבי נחור. למה? כדי לומר לנו, שלמרות שאבא שלנו היה תרח, והדוד שלנו היה נחור, אנחנו בחרנו, או אברהם בחר להשתחרר מזה, ואפשר לבחור אחרת, ואפשר לצאת ממצרים. אנחנו חוזרים לאותו עיקרון בראש שנה, מהמקום של ראש שנה, ואומרים שאחד היסודות הכי גדולים, אין תשובה למי שהדבר לא תלוי בו. אם נגיד בזוגיות זה מופיע הרבה פעמים. הרבה פעמים יש אדם שאומר, אני הייתי מאוד רוצה להיות עם אשתי כך וכך. אם היא רק תעשה ככה וככה. באמת, אני יודעת, בטח יודעת, כי הוא חפר לה על זה 1,000 פעם, כן? היא יודעת, שאל אותה, אם היא רק תסכים להיות כך וכך, אני עד הסוף, אני כל העולם בשבילה. עכשיו, מה קרה? ועכשיו, אם תדבר איתה, אחות זה אותו דבר אף כפוך. אני מוכנה הכל בשבילו, רק הדבר הזה משגע אותי, משגע אותי. מה קרה עכשיו? יש פה שני אנשים שהתיקון שלהם, התשובה שלהם, השינוי שלהם בחיים, נמצא בשבי, אצל מישהו אחר. אני לא יכול לשנות עד שהיא, היא לא יכולה לשנות עד שאני, ולנצח נאכל קש. רוב בני אדם בחיים שלהם, גם אם אין זוג להגיד את זה עליו, יש איזה משהו בעולם שאם הוא היה משתנה, הכל היה מסתדר. אבל כל עוד הוא לא השתנה, אני לא, אין מה לעשות. בתנאים האלה זה לא אפשרי. הייתי מאוד רוצה, בתנאים האלה זה לא אפשרי. בא ראש ענב, והוא מבקש להיות ראש ולא זנב, קרי, אני לא רוצה יותר להזדנב בעקבות העבר, המאורעות, הנסיבות, ההורים, אין ברירה, ההכרח. אני רוצה להתחיל ממש מחדש, שתתחדש עלינו, שתחדש עלינו, כי אנחנו צריכים את זה מריבונו של עולם, אנחנו צריכים את זה מעצמנו, שנה טובה ומתוקה, וזה המשמעות של להיות לראש ולא לזנב. טוב, עוד יש לדבר, אבל בעזרת השם, שבוע הבא.